שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהלכות כשרות, ואת השיעור היום נייחד לענייני דם שנמצא בביצים. המציאות הזאת היא מציאות שקורית מדי פעם, מכינים חביתה, רוצים להכין חביתה, שוברים את הביצה ורואים שיש טיפת דם בתוך הביצה. אז מה הדין של הדם הזה של הביצה? סימן שאנחנו מדברים עליו בשולחן ערוך, הוא סימן סמכבב, והמקור לסוגיה הזאת בגמרה זה הגמרה במסכת חולין בדף, סמך ד' תנו רבנן, גאולי ביצים מותרות, ביצים מוזרות, נפש יפה תוכלם, ביצים מוזרות הכוונה ביצים שהן לא מופרות, נמצא עליה קורץ דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. זה הדין שרלוונטי לענייננו, הגמרא בחולין אומרת, אם נמצא על הביצה קורץ של דם, חלק קטן של דם, אפשר לזרוק את הדם ולאכול את כל שאר הביצה. אמר רבי ירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה. קשר זה החלק הפחות רחב של הביצה, יותר צר. והסיבה, רש"י מסביר, למה דווקא דם שנמצא על קשר אוסר? כי הקשר זה המקום שבו זרע של תרנגול קשור בראש הקד של ביצה, ומשם יצירת האפרוח מתחלת. וכיוון דעדיין הוא שם לא נתפזר בשאר הביצה. בעצם הדם הזה הוא לא דם שהגיע מבחוץ, אלא הוא דם שמראה את תחילת הריקום של האפרוח. ודם של האפרוח בוודאי אסור באכילה, כמו כל דם אחר. ולכן יש כאן איסור אכילה אם בדם. אבל אם הדם נמצא עדיין רק על הקשר, אנחנו יודעים שהדם לא יתפזר בכל הביצה, אין חשש שהוא נעלם בחלקים אחרים של הביצה, אלא אנחנו יודעים שפה זה תחילת הריקום של האפרוח, אז אפשר להוציא את כל הדם ולאכול את כל שאר הביצה, שהיא רק כן, מעין רחם, כן, המרחב שבו האפרוח צריך להתפתח, אבל היא לא חלק מהאפרוח בעצמו. והגמרא ממשיכה ומחלקת, תני דוסתה יבוא דרבי אפטוריקי, לא שנו אלא שנמצא על החלבון שלה, אבל נמצא על החלבון שלה אפילו ביצה אסורה. כל מה שאמרנו נכון, עם אותו קשר של דם, עם אותו דם, סליחה, נמצא על החלבון, החלק הלבן של הביצה. אבל אם הוא נמצא בחלבון, כבר בחלק הצהוב, אז הביצה אסורה. למה? כי אומרת הגמרא, שדה תיכלה בכולה. זאת אומרת, כל הדם מתפזר כבר בביצה, ואי אפשר להבדיל, או במילים אחרות זה הגיע לשלב כזה של ריקום האפרוח שכבר כל הביצה כולה אסורה. אז יוצא מדברי הגמרא שאם יש דם על הקשר בחלבון של הביצה, אפשר לזרוק את הדם ולאכול את כל שאר הביצה. אם הדם לא על הקשר או שהוא נמצא בחלבון אפילו במקום הקשר, אז צריך לזרוק את הביצה כולה. וזה פשט הגמרא במסכת חולין בדף סמך דלת עמוד ב'. הגמרא בקריטות בדף כף עמוד ב' מתייחסת בכלל לשאלה מה רמת האיסור של דם ביצים. כי לכאורה בגמרא שמשמע שאין בו איסור. אכל דם שחיטה או לפחות לא איסור דאורייתא. אכל דם שחיטה ובהמה בחיה ובעוף חייבים עליו. דם הטחול, דם הלב, דם ביצים אין חייבים עליו. אז על דם ביצים לא חייבים. כשאוכלים אותו, זה דהיינו, זה לא איסור דאורייתא, לכל היותר יש כאן איסור דרבנן. וכך אומרת המשנה. הגמרא שם לומדת את זה מהפסוקים. תנו רבנן, כל דם לא תאכלו. שומעני אפילו דם מהלכי שתיים, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל, הכל בכלל. האם כל סוגי הדם האלה גם כן אסורים? תלמוד לומר, לעוף ולבהמה. מה עוף ובהמה מיוחדים שיש בהם טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בהם איסור ויתר ואין מין בשר? הוציא דם ביצים שאינו מין בשר. מסבירה הגמרא, למה דם ביצים לא נכלל באיסור דאורייתא של דם? כי הדם שנאסר זה רק דם של חיה שיש לה בשר. הביצה עוד אין לה בשר. היא רק החלל שבו מתפתח האפרוח. אבל היא בעצמה לא בשר, או במילים אחרות, היא לא חיה, היא לא יצור חי, ודם נאסר רק אשר הוא של יצור חי. רש"י שם מסביר דם ביצים בשתי אפשרויות, אפשרות ראשונה שמדובר על ביצי איל ושור, אם אני מבין נכון הכוונה פה היא לזרע של האיל והשור, לשון אחר דם ביצים המוזרות שנתאדמו מחמת חמימות שישבה עליהן התרנגולת. רש"י כאן מסביר שהדם שמדובר עליו הוא לא אותו דם של מסכת חולין. הדם של מסכת חולין הוא בעצם דם של אפרוח, כי הוא נמצא על הקשר. כאן רש"י אומר, הדם הזה זה דם של ביצים מוזרות. מה הכוונה ביצים מוזרות? ביצים שהם לא הגיעו מזכר של מתרנגול בעצם, אלא הם התאדמו בגלל שהתרנגולת דוגרת עליהם. זאת אומרת, יש כאן ביצה שהיא לא מופרית, היא לא נוצרה מזכר ונקבה. תרנגולות מטילות ביצים גם כאשר אין זכרים לידם. אם יש זכר, אז הביצה הזאת היא מופרית ויוצא ממנה אפרוח. אם אין זכר, אז זה נשארת סתם ביצה שהיא נהרסת ומתקלקלת. ופה רש"י מסביר כך את ההבדל בין הגמרות. בגמרא במסכת חולין מדובר על איסור דאורייתא, כי הדם שם הוא בעצם דם של אפרוח, אבל בגמרא במסכת קריטות מדובר רק על איסור דרבנן. תוספות מקשים בין שתי גמרות על הפירוש הזה של רש"י, כי רש"י כאן פירש שמדובר באמת על ביצה של תרנגול, אבל תוספות מביאים גמרא בדף כף א' במסכת קריטות, שם כתוב בגמרא, יצא דם ביצים שאינן מן בשר, יצא דם חגבים שכולו היתר, ומשמע דחיי חידשר דם חגבים ודגים כל זמן שישנו עליהם וניכר שומם, הוא עדין נמי דם ביצים. אז בגמרא בקריטות עדיין משמע שדם ביצים אסור בדף כף עמוד ב'. אומר תוספות, בדף כף א', דם הביצים מופיע באותה רשימה עם דם חגבים, ועל דם חגבים כתוב שכולו היתר, משמע שדם ביצים מותר באכילה לחלוטין. והשאלה היא איך ליישב בין הגמרות, כן? החלוטין זה היה מילה קצת מופרזת, יש עדיין איסור של מרית עין, כמו דם דגים, שצריך לשים שם את הקסקסים, כמו שלמדנו בהלכות דם, כדי שיהיה כאן מרית עין, אבל אין כאן איסור כלל, אפילו מדרבנן, באיסור בעצם אכילת הדם, אין כאן גזרה עד אודם חיה, אלא אך ורק איסור משום מרית עין, ואם פותרים את הבעיה של מרית עין, מותר לאכול גם את דם הביצים לחלוטין. אז איך מיישבים בין שתי הגמרות הללו? תוספות מביאים שלושה פירושים. פירוש הראשון, ויש לומר דמי דרבנן החמירו בדם ביצים גזרה עתו דם אוף, שהביצה באה ממנו, ומדאורייתא שרעי אף על פי שהאפרוח נוצר משם, דיינו על קשר שלה, ואף על גב דעה ואפרוח, לבסוף אשתמיה לא אב אמין בשר, שאין כאן עדיין בשר כלל. תירוץ אחד אומר תוספות, כל הדין של איסור דם בביצים, גם הגמרא בחולין שראינו, גם הגמרא בקריטות, שממנה משמע שאין איסור בכלל, גם הגמרא שמשמע אין איסור דרבנן, כולם דבר אחד מללו, שביצה, דם שבביצים, אין בהם איסור אפילו בדם שנמצא בקשר, אין איסור דאורייתא, אלא כל האיסור הוא רק איסור דרבנן. גזרה, שמה יבואו להתיר דם תרנגולת, מכיוון שהביצה הגיעה מהתרנגולת, ובתוך ביצה גם נוצר אפרוח שהוא בעצם תרנגול, אז כדי שלא יגידו שדם של תרנגול מותר, לכן הדם של הביצים נאסר, אבל כל האיסור הוא רק מדרבנן. זה אפשרות ראשונה. ואז הגמרא בקריטות מדברת על עיקר הדין, שבאמת זה דין דרבנן, אולי אפילו מעיקר הדין מותר לחלוטין, והגמרא בחולין סותמת וכותבת שזה אסור, אבל היא מתכוונת לאיסור דרבנן. בתירוץ השני, תוספות מיישב בין הגמרא בחולין, ממנה משמע שיש איסור דאורייתא על הגמרות בקריטות, שדם שעל הקשר אסור מן התורה, דחשיב מין בשר, כיוון שהאפרוח נוצר ממנו, ועד השארים במסכת קריטות דם ביצים, היינו כשאין דם בקשר, אלא במקום אחר, שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא חשיב מין בשר. ומצויו פעמים רבות, אפילו לאלתר סמוך לידת הביצה, ואותו דם אינו בא מחמת נשיכת תרנגולת תרנגולת. מה שיש בקוטר, אז דם שהוא חוץ לקשר לכל אסורה, זהו כשישנו בקשר ונתפזר שהוא חוץ לקשר. אומרים תוספות, מדובר כאן, בתירוץ השני, מדובר כאן על מצבים שונים. הגמרא בחולין דיברה על דם שנמצא בקשר, שהוא אסור מדאורייתא כי הוא דם אפרוח, ורש"י שם שפירש שאם הדם נמצא גם לא בקשר, כל הביצה אסורה זה כשיש דם גם בקשר וגם במקומות אחרים, דהיינו הדם שיש במקומות אחרים מגיע מן הקשר. אבל אם יש דם רק במקום אחר, שהוא לא הקשר, לא מקום הריקום שממנו מתחיל להיווצר האפרוח, הדם הזה מותר, כי הוא לא הגיע מאפרוח, ועליו דיברה הגמרא בקריטות. אז זה התירוץ השני. בתירוץ שלישי כותבים התוספות, ועוד יש לומר, דאח שמת הדאחה, הכוונה הגמרא בחולין, שר אידם ביצים לגמרי כאי דקריטות. ואחי כאמר, והוא שנמצא על הקשר שלה, אז זורק את הדם ואוכל את השאר. אבל אם אין דם על הקשר אלא במקום אחר, מותר אפילו הדם, ואין צריך לזורקו. אז בתירוץ שלישי התוספות מציע שיש גזרה דרבנן יותר מצומצמת ממה שהוא הציע בתירוץ הראשון, שבעיקרון מדאורייתא גם אדם עצמו מותר, לא רק שהוא לא אוסר את הביצה, אלא מדרבנן אמרו להוציא את אדם במקום הקשר. אז עד כאן לגבי הגמרות, ראינו גמרא בחולין משהו ממנה איסור דאורייתא, גמרא בקריטות איסור דרבנן ואולי אפילו יותר לגמרי, וישבנו את הסתירה בין הגמרות בשלוש דרכים שונות. השולחן ערוך בהלכות דם בסימן סמכבר סעיף ב' פוסק, דם ביצים, אם ידוע שהוא מרוקם מרוקם האפרוח, פירוש שהתחילה להתאבות בצורת אפרוח, חייבים עליו. אבל אם אינו יודע שהוא מרוקם האפרוח, אין חייבים עליו, אבל חכמים אסרו. אומר המרן השולחן ערוך הלכה למעשה, אם הדם הזה הוא בעצם דם של האפרוח, האפרוח כבר התחיל להתרקם, והדם הזה ממנו, הוא אסור מדאורייתא כמו דם של אפרוח שחי. אבל אם לא ידוע שהדם של האפרוח, האיסור הוא רק איסור דרבנן, גזירה שמה יבואו להתבלבל ולומר שזה דם האפרוח, דהיינו התירוץ הראשון שראינו בדברי התוספות. שם בסעיף ג', השולחן ערוך פוסק את הגמרא בחולין. נמצא לעקור דם, זורק את הדם ואוכל את השאר, והוא שנמצא בחלבון, אבל אם נמצא בחלבון כל הביצה אסורה, והרמה מביא, ויש אומרים אם נמצא על הקשר, על קשר החלבון וגם מבחוץ, לכל הביצה אסורה. בקיצור פוסקים את הגמרא במסכת חולין. ולפי זה, על פניו, גם הביצים שלנו היום, אם אנחנו מוצאים טיפה דם, צריך לדון איפה בדיוק הדם נמצא. אם הוא נמצא במקום הקשר, אז אפשר לזרוק אותו ולאכול את כל שאר הביצה. אם הוא במקום הקשר וגם במקומות אחרים בחלבון, בחלק הלבן, השקוף של הביצה, אז צריך לזרוק את כל הביצה. אם הוא נמצא בחלמון הצהוב, גם צריך לזרוק את כל הביצה. רק אם הוא נמצא בקשר, אפשר להוציא אותו או נמצא במקום ספציפי אחר בחלבון, אפשר להוציא את הדם ולאכול את הביצה. זה על פניו מה שיוצא בפשט דברי השולחן ערוך. הרי מה בסעיף ג', בגלל שיש פה כל מיני דינים ומחלוקות, כותב למעשה, ומזה נתפשט המנהג במדינות אלו לאסור כל ביצה שיש בדם, ואין מחלקים בין חלבון לחלבון. ובמקום זה נוהגים להקל לזרוק את הדם ולהתיר הביצה, במקום זה מותר צריך ליטול כדי קליפה עם אדם שזורקו. אז הרמ"א מביא מנהג שהיה כנראה נהוג באשכנז בשם האיסור והתר הארוך, שנהגו לזרוק כל ביצה שנמצא באדם, שלא יתחיל להסתבך בחלמון, בחלבון, בקשר, לא בקשר, כל ביצה שהיה באדם זרקו את כל הביצה. חוץ לשאלה הבריאותית אם זה טוב או לא, או נעים או לא לאכול ביצה עם דם, גם מבחינה הלכתית לא רצו להיכנס לספקות וזרקו את כל הביצה. אז עד כאן זה מקורות הגמרא וההלכה, השולחן ערוך, לגבי הדין של ביצים. אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו, נכון, בביצים, שייתכן שהם ביצים מופרות, דהיינו שהיה זכר והיה נקבה, ומכוח הזיווג שלהם נוצרה הביצה. ואז יש אפשרות שיש בביצה הזאת אפרוח. אבל אם יש ביצה שהגיעה אך ורק מהתרנגולת, מה שנקרא בגמרא, במסכת חולין, ביצים מוזרות. כן? רשי שם מסביר שאינן של זכר, ואין אפרוח קלות בהם לעולם. יש ביצה שהתרנגולת הטילה, אבל היא לא הייתה בקרבת זכר, עוד מעט נדבר מה הגדרים המדויקים, ולכן ברור שהביצה הזו היא לא ביצה מופרית. האם גם בביצים הללו יש איסור? הגמרא במסכת חולין אמרה, ביצים מוזרות, נפש יפה תוכלם. מה הכוונה נפש יפה תוכלם? שאלה מעניינת. ואחרי זה הגמרא המשיכה ואמרה, נמצא לעקור דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. האם המשפט הזה של הגמרא, זורק את הדם ואוכל את השאר, נסוב גם כן על ביצים המוזרות? או שמה הוא מדבר על מה שדיברה הסוגיה לפני כן, על ביצים רגילות? אבל בביצים מוזרות אין איסור כלל וכלל. אז רשי מסביר, בדיבור המתחיל נפש יפה תוכלם, הכוונה בלשון סגין האור, נפש יפה שאינו איסטניסט, ואין דעתו קצה בהם, תוכלם, ואף על פי שישבה עליהם התרנגולת, ימים רבים. זאת אומרת, לפי רש"י המשפט, המילים, נפש יפה תוכלם, היא ביצה, היא בכלל לא קשורה לשאלת הדם והאיסור וההיתר, אלא אך ורק לשאלת הסטניסטיות והיכולת לאכול ביצה שתרנגולת ישבה עליה ימים רבים. והראשונים באמת נחלקו בשאלה האם אדם שנמצא קשור לביצים המוזרות או לא. להלכה הלבוש אצלנו בסימן כותב את הדברים הבאים. רגע אחד, הנה. ביצים שאינם נולדים מן הזכרים, אלא מדספנה מערה, אינם מגדלים אפרוחים לעולם. וכל דם שימצא בהן, בין בחלמון, בין בחלבון, בין בקשר, בין שלא על הקשר, אינו דם ריקום, שהרי לא נוצר מהם אפרוח. אילגח אפילו ישבה התרנגולת כמה ימים עד שמוזרת, וגם נמצא בהם דם, אפילו בקשר וחוצה לו, או בחלמון, זורק את הדם משום הריטיין, ואוכל את השאר משאין דעתו קצה בהם. וכך גם השולחן ערוך בסעיף זין, ביצים המוזרות, פירוש שנפסדו ונעשו כאין מתווה, אפילו ישבה לתרנגולת עליהם ימים הרבה, מותר לאוכלם, ובלבד שיזרוק אדם. אז יוצא מדברי הלבוש והשולחן ערוך, שביצה כזאת שהיא לא מופרט, אין אפשרות שיבצר באפרוח, אדם שנמצא בה לא אסור מדאורייתא. כל הדין של קשר וחלמון וחלבון, זה בא מתוך הנחה שייתכן ויבצר אפרוח מהביצה הזאת, ולכן השאלה איפה נמצא עדיין, זה המקום שנוצר אפרוח, או המקום שלא נוצר אפרוח, אבל בביצה כזו שוודאי שלא ייבצר ממנה אפרוח, כי ביצה לא מופרט, אין איסור בדם כלל ועיקר. ועכשיו מוטלת עלינו השאלה להחליט, מתי אנחנו יכולים להגדיר ביצה כביצה שלא באה להזכר? אנחנו צריכים לעקוב אחרי התרנגולת כל הזמן, מה הגדרים המדויקים של זה? אז הגמרא נצרכה לשאלה הזאת במסכת ביצה, בדף זין עמוד א', לגבי הדין של איסור נולד ביום טוב, מה קורה אם אדם מגיע ביום טוב ללול שלו ומוצא שם ביצה? האם הביצה הזו היא ביצה חדשה שנולדה היום ביום טוב ולכן היא תהיה אסורה, כמו שאומרת המשנה הראשונה במסכת ביצה, או שמה הוא יכול לתלות שהביצה הזו נוצרה כבר לפני יום טוב. אמר רב מרי ברי דרב כהנא, בדק בקינה של תרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בביצה, ולמחר השקים ומצא בביצה, מותרת. אומר רב מרי בנו של רב כהנא, אם בדקתי בליל יום טוב כבר בחושך, שתקן של התרנגולת ולא היה שם ביצה, בבוקר מצאתי ביצה, ביצה הזאת מותרת. אומרת הגמרא, מה? והלא בדק, בדק, תראי את השם ביצה. אם יש ביצה עכשיו, היא כנראה יצאה במהלך הלילה, והוטלה במהלך הלילה, ולכן היא ביצה שלולדה ביום טוב, אמורה להיות אסורה. אימר, לא בדק יפה יפה, ואפילו בדק יפה, אימר יצר ובא וחזרה, והוא חדר רבי יוחנן. אז הגמרא מניחה שזה מותר. והגמרא מקשה, יש לנו מימרה אחרת, רבי יוסי בן שאו, בשם רב, אומר, בדק בקינה של תרנגולת מערב יום טוב ולא מצא בביצה, ולמחר יש כי הוא מצא בביצה, אסורה, בדיוק הפוך, איך ייתכן? אומרת הגמרא, אתם בדספנה מערה. הגמרא לפני כן, בדף זין, במסכת ביצה, אמרה שהתשמיש של התרנגולים הוא רק ביום ולא בלילה, ולכן לא ייתכן שהביצה הזו הגיעה בלילה. אז איך רב אוסר ביצה שכנראה נולדה בלילה? אומרת הגמרא, בדספנה מערה, כאשר התרנגולת בעצם לא התעברה, אלא ביצה נוצרה מהקרקע או מהתהליך הטבעי של התרנגולת, ולא מכוח ביאת הזכר עליה. ולכן, ולכן ממילא זה גם ביצה כזו שלא ייתכן שיצא ממנה אפרוח. אז אומרת הגמרא, בדאיק הזכר, בעדיה. אם יש שם זכר, סליחה, בבקשה הגמרא, אי אחי דרב מרי נמי, אימא מערה ספנה, למה רב מרי לא מניח שהביצה הגיעה מהקרקע? זאת אומרת הגמרא, כשיש זכר, אז התרנגולת לא ספנה מערה, היא מטילה את הביצים רק מהזכר. אז עד כאן דיון בהלכות יום טוב שפחות נוגע לעניינינו. עכשיו החלק שמשמעותי לנו. ועד כמה, מה המרחק שבו אם יש זכר, התרנגולת לא מטילה ביצים לבד, אלא אנחנו חוששים לפחות שהביצים שהיא מטילה הם מכוח הזכר, ואז הם יהיו ביצים מופרות וצריך לחשוש בהם לכל איסורי אדם שדיברנו עליהם. אז הגמרא אומרת, אמר רב גמדא משמי דרב, קולי חדשמה קלי בימאמה. כל איפה שהתרנגולת יכולה לשמוע את הקול של התרנגול ביום. עבד רב מרי עובדה עד שיטין בתי, 60 בתים. זה המרחק שרב מרי העריך, שהתרנגולת שומעת את הקול של התרנגול. והיא כנערה לא עברה. אם יש נער היא לא יכולה לעבור, ולכן זה מספיק טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן, שהגדר צריך להיות גדר כזה שמאפשר לתרנגולת להגיע לתרנגול. והיא כמה עברה, עברה, אם יש שם עבורת, יכול להיות שהתרנגולת עברה, זו תרנגולת חכמה, קפצה לספינה ועברה, והיא כמצרה, אם יש גשר, אז לא עברה, עברה עובדה ועברה עם מצרה, זה היה גם תרנגולת אמיצה כזאת שעברה לגשר. בקיצור, אנחנו יכולים להוציא כלל מהגמרה כאן, שמה שקובע זה האם התרנגולת יכולה להגיע לתרנגול או לא, גם אם יכולה להגיע אליו במצבים יחסית מוזרים, כמו בדעיקה מעברה, שיש מעבורת שעוברת מצד לצד. אז מה אנחנו מסיקים מהגמרה הזאת הלכה למעשה? היום במציאות שלנו, שיש לול שלם שהוא רק של תרנגולות, והוא סגור בכלוב ואין שם תרנגול, האם אפשר להניח שכל הביצים שלנו הם בעצם ביצים שאינם מופרות, ומעיקר הדין לא צריך לחשוש בהם לדם כלל, ולא משנה איפה מוצאים את הדם, צריך פשוט להוציא אותו, ואפשר לאכול את הביצה כמו שראינו. הפתחי תשובה בסימן סמכבב, מביא מהספר תפילה למוישה, שכותב כך, נפקמינה לדידן בביצים דספנה מערה, דאין אסור רק אדם, ואיתר יף אם אדם מותר, טוב לזה נגיע תכף, כן, כיוון שהאיסור כאן הוא איסור דרבנן, ורק משום מריטאי, אם הרבבתי את הביצה עם אדם, אז הביצה מותרת, כי כבר לא רואים את אדם ואין מריטאי. ולפי זה לדידן, זה החלק המשמעותי לענייננו, דכל הביצים הם ספק יספנה מערה, מותרים בתערובת. אומר התפילה למוישה במציאות שלהם, שלא היה לולים מסודרים, גידלו תרנגולים בבית, אבל עדיין, כל ביצה יש רק ספק אם היא ספנה מערה או לא, אז אם יש תערובת ניתן להקל, כי זה ספק דרבנן ולא ספק דאורייתא. מי הוא יש לומר דספנה מערה? לא שכיח כולי שיהיה בו דם כמו ביצי זכר. אבל יש כאן עוד שיקול שאומר התפילה למוישה שצריך לקחת בחשבון. כיוון שביצים שבאו מזכר יש יותר סיכוי שימצא בהם דם, כי יש בהם מפרוח, אז רוב הביצים שיש בהם דם הם ביצים שכן הגיעו מזכר, ולכן למעשה הוא פוסק שכן צריך לחשוש. ופה מדובר על מקרה שאנחנו לא יודעים האם הביצה היא ספנה מערה או לא. אנחנו קונים במקולת ביצה, אנחנו לא יודעים מאיפה היא הגיעה. זה נפקמינה בעיקר בלולים שהם לולי חופש היום, ששם התרנגולים יותר משוטטות באופן עצמאי, ואין שם גדרות וכלובים כמו בלולים היותר מסודרים. בלולים המסודרים שיש גדרות, שם ודאי שהביצה לא ספנה מערה. אבל כשקונים ביצי חופש, הדיון הזה שייך, האם צריך לחשוש שהם ביצים שהגיעו מזכר או לא. האיגרות מוישה, ביורדיה, חלק א', סימן למד וב. מביא עדות מהפרמר, כן, איש החווה, החוואי, שמצוי בספנה מערה שיהיה בהן דן, כמו באלו שבאים בזכרים. אז כך העיד לו אחד החוואים שם, שהתפילה למוישה, לא צדק, כי באמת יש סיכוי שיהיה דן גם בביצה שאינה מופרית. אני לא מבין בתחום הזה, אני לא יודע מה הסיכויים, אבל בעקבות המבחן הזה של הפארמר, ומוישה פיינשטיין כותב שכיוון שכל ביצה היא רק ספק, אי אפשר לאסור, ולכן מדינה אין בידינו לאסור, ואפשר בכל ביצה להוציא את הדם ולאכול את הביצה, אבל מכל מקום יש להחמיר, אם יש ספק האם הביצה הזאת הגיעה ממקום שייתכן שהתרנגולת נרבה על ידי זכר, אז יש מקום להחמיר. עכשיו, מוישה פיינשטיין בעיקר התשובה שם, באמת דן בביצים שנולדו שלא על ידי זכר. והשאלה שם הייתה אם החוואים כן נאמנים או לא נאמנים, כי יש מקומות שבהם בחווה גידלו גם תרנגולים וגם תרנגולות. בקיצור, הלכה למעשה, כמו שראינו, הוא פוסק שמותר לאכול ביצה מחווה, גם אם יגיע מחווה שיכול להיות שיש שם זכר, מכיוון שזה ספק דרבנן, וספק דרבנן לכולה. פשוט משנה הלכות, חלק ד' סימן צדיק וב, נקת הרב קליין לאסור. כיוון דמיראי הוראה אני להתיר כל ביצים שבמדינה לאוכלם כשיזרוק אדם, וגם שהוא דמר תמוע לרבים, שתי טעמים יש לו. דבר ראשון, יראי הוראה, יראת ההוראה, איך אפשר להתיר דבר שעד היום נהגו בו איסור? זה קצת מעניין, כי המציאות השתנתה בזה. דבר שני, אומר, יש כאן דבר תמוע לרבים, לא צריך להתיר דבר תמוע לרבים. אחרי כולם יודעים, יש שולחן ערוך, כתוב מה לעשות עם אדם, פתאום אתה בא ואומר, לא, אדם אצלנו הוא מותר, צריך לזרוק את אדם, וזהו, לא משנה איפה הוא נמצא. ולכן, הוא לא כל כך שמח להתיר. הוא מביא דברי השח ביורדיה, סימן ריש מבית סעיף י' ז', שאם נותנים טעם ומראים בספרים שהדבר מותר, אז אפשר להתיר, אבל למעשה הוא קצת מחמיר, הוא גם חושב שהם יבואו להתיר בעקבות זה גם ביצים שהן באמת מופרות. הרב עובדיה מתייחס לטענה הזאת בחוודה עד חלק ג' סימן נון ז', אבל הוא חולק עליה למעשה. ואם כן, שמה לאחר שהורגלו המון עד עתה לאסור ביצה שיש לידם, יחשב יתר הזה כדבר תמוע לרבים. זה אינו, והוא מביא את אותו שח ביורדי הרייש באמת סעיף קטן י' ז', שאם מרים פנים בהלכה שזה מותר, הוא מביא עם ראיות מתוך הספר, אין בעיה של מתיר דבר התמוע הרבים. ובסיכום כותב הרב עובדיה, ביצים המשווקות כיום על ידי חברת תנובה, הועיל ואינם משל זכר, ואינן ראיות לגדל אפוח, אין לחוש לדם שבהם משום ריקום אפוח. לפיכך, אם נמצא בהן דם, יש לזרוק את הדם ולאכול את הביצה. אז אם נסכם, למעשה ביצים שקונים בצורה סיטונאית מתנובה בסופרים הגדולים שמגיעים מלולים רגילים, אין בעיה, שם ודאי זה ספנה מערה, ואם יש דם בביצה זורקים את הדם והביצה מותרת לחלוטין, לא משנה איפה הדם נמצא. אם יש ביצים שהם ביצי חופש או הגיעו מגידול פרטי או כל מיני מקומות כאלה שבהם אנחנו לא יודעים לגמרי מה קורה, אז כיוון שהלכה למעשה לרוב הדעות זה ספק דרבנן, כי אנחנו רואים שאין כאן ממש אפרוח, וגם האיסור של דם שנמצא בביצה מופרט, ראינו שלפי התירוץ הראשון של תוספות הוא רק איסור דרבנן, אז למרות שיש מקום להתיר מעיקר הדין, גם אגבות מוישה נקט שעדיף להחמיר בזה, וגם המשנה הלכות פסק להחמיר בזה מדין דברים התמויים ומחשש מחששות נוספים. האם בביצים שאנחנו קונים מתנובה יש חובה לבדוק אם יש דם או לא? אם היה מדובר על איסור ממש, איסור דרבנן, אז ודאי שיש חובה לבדוק, אבל כאן איסור רק משום מראית עין. אז האם צריך לבדוק או לא? לצורך העניין, אם אני מכין משהו במיקסר ורוצה לשבור ביצה לתוך המיקסר, האם אני באמת צריך קודם, מבחינה הלכתית, מבחינה בריאותית זה עניין אחר, אבל מבחינה הלכתית, האם אני צריך לשים את הביצה בכלי בצד, לבדוק שאין בדם ורק אז לשפוך אותה למיקסר, או שאפשר השאר לשפוך אותה לתוך המיקסר, בלי להסתכל ולבדוק בכלל אם יש בדם או לא. אז התוספות בחולין סמך ד' עמוד א', מדברים על עיסה שנילושה בביצים, בדיוק המקרה שלנו, ואומרים לא חיישינן ואזנינן מטרוב ביצים שנן של טרפות, ולא חיישינן שבעיה בהם דם, דרוב ביצים אין בהם דם, ומה עושים בכל יום שאנו אוכלים ביצים מגולגלות, ביצה מקושקשת, אבל פי שאינן יכולות להיבדק. אז תוספות אומר, אנחנו יכולים לאכול ביצה גם אם במציאות כזאת שאי אפשר לבדוק אותה, כי זה רק דין דרבנן, ורוב ביצים אין בהם דם, רוב ביצים אין בהם דם, זה בעיקר הדיון שלו, כי הוא מדבר לכאורה גם על ביצה מופרט, ולכן תוספות אומר שאין חובת בדיקה, כך פוסק גם הרמ"א, סימן ס"ו, סעיף ח', וכן אין צריך לבדוק הביצים, יש בהם דם, וסומכים על רוב ביצים שאין בהם דם. מכל מקום נהגו להחמיר, כשעושים מאכל עם ביצים, ביום שרואים בהם אם יש בהם דם. אז עיקר הדין גם בביצה מופרט, לא צריך לבדוק, אין חובה לבדוק אם יש דם או אין דם. אם נמצא דם, אז ודאי שצריך להוציא אותו כמו שראינו, והרמ"א כותב שהמנהג הוא באמת להחמיר וכן לבדוק אם יש דם בביצה, וגם היום רבים נוהגים אותו, אבל אם יש מציאות כזאת שאי אפשר לבדוק, ודאי שאין בזה כלל איסור. מה הדין בתערובות במקרה שבאמת ערבבו ביצה ואז מצאו בה דם? עכשיו כל הדיון פה זה בוודאי בביצה מופרד, ביצה שהיא לא מופרד, אותו דבר, מוצאים את הדם, והכל מותר, כי לא משנה איפה הדם היה, אבל בביצה מופרד, אחרי שהרבבת את הביצים, אתה כבר לא יודע מה היה המקום המקורי של הדם, כי הוא התערבב עם הכל. אז מה הדין במקרה כזה? אז השולחן ערוך בסימן סמך וב סעיף ד' פוסק שאם אדם נמצא על חלמון של אחד מהם, אז צריך לזרוק את כל הביצים מכיוון שהביצים התערבבו, ואנחנו לא יודעים מה החלמון ומה החלבון, ומה כל דבר, קשה לראות, ולכן צריך, אם ערבבנו את הביצים, צריך לזרוק את כולם. אבל אם הם רק שבורות ביחד בקערה, ולא תרופות, עוד לא ירבבו אותם, אם נמצא דם בחלבון שלקח, של אחד מהם, אז כל החלמונים הקשרים, הם הקשרים, כן, והם מותרים. אבל אם נמצא סליחה, כל זה, כל מה שאמרנו, נעשה את זה לאט לאט. אם אדם נמצא במקום שהוא אסור, בקשר של אחת הביצים הלא תרופות, אז לוקחים את אותה ביצה ומוציאים אותה. את כל החלמונים אפשר להוציא כי הם נפרדים, החלמונים בדרך כלל מתערבים ולכן אי אפשר להוציא אותם. אבל אם יש לנו ספק אם זה היה במקום אסור או לא, אז יש להתיר את התערובת, כך פוסק הרמ"א. טוב, אנחנו לא נרחיב בהערכות האלה, כי הן לא כל כך רלוונטיות הלכה למעשה, מכיוון ששוב פעם רוב הביצים היום באמת הם ביצים שאינם מופרות. אז עד כאן דיברנו בנוגע לדם בביצים, בעזרת השם שבוע הבא נעבור כבר לנושא הבא.